עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על אם כל מספרי האי מזיקים, ואיך יודעים מה מזיק ומה לא. גם בפינת המיתוסים שלנו, לא יעלה על הדלעת. נדבר על האם יש הבדל בין דלעת לדלורית, ובכלל הערך התזונתי של דלעת מסוגים שונים. גם נדבר בפינת המחקר על האם ארוחת בוקר חשובה מאוד כשיש סוכרת, או אולי בכלל עדיף לדחות אותה. ממצאים מעניינים. בפינת טוב לדעת שלנו שלא הספקתי שבוע שעבר, אז והבטחתי לכם היום על איך חוסכים קלוריות בחופשה במלון, ומתכון ללביבות זוקיני שרון, לביבות מהממות. מספר הטלפון שלנו לעלות לשידור 1-900-722-103. אפשר לשלוח הודעות גם לוואטסאפ 054-70-103-70, 054-70-103-70. כל שאלה ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול גם שם, וגם בתיבת האינסטגרם, בדף האינסטגרם שלי. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור תמר שלומוביץ', עורך הדיגיטל שי אדלר, ואחראי על הפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אני כבר רואה שהגיעו איזה הודעות בפייסבוק, איזה כיף, אז אני רואה שזה עובד ואנשים מסתכלים גם שם, סוף שבוע רגוע וכיפי גם לצילה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים כאמור על מספרי האי, משום מה השבוע הרבה אנשים שאלו אותי על זה באינסטגרם וגם בפייסבוק, וזאת שאלה שהיא ממש חשובה לדעתי, כי יצא הרושם שכל פעם שאנחנו מסתכלים על מוצר ורשום שם אי, זה לא טוב. והרושם הזה מוצדק לחלוטין האמת, למרות שלא כל האי הוא בהכרח לא בריא. מה זה בכלל אי? בואו נתחיל מזה. אי זה ספר, או יותר נכון רשימה קטלוגית, קטלוג, של תוספי מזון. עכשיו תוספים, באנגלית אומרים food additives, additives עם A, אז למה E פתאום? אז מסתבר ש-E זה מהמילה אירופה, כי אנחנו משתמשים בקטלוג אירופאי. באוסטרליה יש קטלוג אחר, שם כן קוראים לזה A, כי שם זה מאוסטרליה, שזה מתחיל ב-A. בכל מקרה, הקטלוג הזה, הספר הזה, יש לי אותו בבית, זה כל התוספים שמאושרים לשימוש במזון, מקוטלגים לפי קטגוריות, למשל, יש לנו חומרים שומרים, צבעי מאכל, שזה קטגוריה אחרת, יש להם מספרים אחרים גם, כאילו טווח מספרים אחר, מעכבי חמצון וכו' וכו' וכו'. החומרים המשמרים למשל, התפקיד שלהם למנוע התפתחות של עובשים ופטריות וחיידקים. מעכבי חמצון, זה קטגוריה, זה מה הם מעכבים? את החמצון של שומנים במזון, כי כשהשמן מתחמצן זה מסריח וגם לא טעים. יש לנו מייצבים, מייצבים זה חומרים שעושים את המרקם, יותר חלק ויותר יציב, יש לנו צבעי מאכל, שאתם בטח כבר יודעים מה זה צבעי מאכל, אז ככה, בואו נגיד כזה דבר בהכללה, רוב התוספי אי לא בריאים, הרוב לא בריאים, הרוב לא אמורים להיכנס לגוף שלנו, לרוב, לרובם, אני סתם אומרת עכשיו מספר, אני לא ספרתי באמת, נראה לי 90%, יש להם תופעות לוואי שליליות, הרבה תופעות לוואי, למשל, כאבי ראש, בחילות, מסרטנים, חלק, גורמים להשמנה נמצאו גם, ועוד 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 תוספות, תופעות, אפילו היפראקטיביות בילדים. עכשיו, יש אנשים שאומרים, אבל זה בכמות נורא 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 קטנה, מה זה משנה? והם צודקים, אבל צריך לשים לב, גם תרופות זה בכמות מאוד 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 קטנה. מספיק לנו אלפיות של גרמים כדי לסדר את לחץ הדם, כדי לסדר את בלוטת התריס, כדי לרפא מחלות חיידקיות. גם לכמויות קטנות יש השפעה על הגוף, במיוחד הם אוכלים קצת וקצת וקצת וקצת, כמעט בכל ארוחה, גם בתוך הלחם, גם בתוך הגבינות, גם בתוך. אז לא, צריך לזכור, לא כל העיראים, אבל אנחנו לא אמורים לדעת מה. למשל, יש טבעי מאכל, טבעיים, טבעיים לגמרי, מסלק, מגזר, מקורקום, מקרוב סגול. למה לא משתמשים בהם תמיד? או כי הם יותר יקרים, או כי הם לא יציבים בכל מיני תנאים של יצור מוצרים. יש מייצבים, רוב המייצבים טבעיים, אם להגיד את האמת, לציטין זה טבעי, כל מיני סוגים של גואר וסיבים תזונתיים אחרים, שהם זה מייצבים טבעיים, אבל אנחנו לא אמורים לזכור, אנחנו לא אמורים לדעת. עכשיו, היצרנים יודעים היום, ומודעים בהחלט לטרנד של הבריאות, אם יש משהו שהוא טבעי, ברוב המקרים הם יכתבו לנו טבעי, יכתבו לנו צבע מחל טבעי, או יכתבו לנו חומר משמר טבעי. אם הם לא רשמו, אז אנחנו לא אמורים לדעת את זה. אתם רואים מלא אי, יאללה לא צריך, תחפשו מוצר אחר. אנחנו לא אמורים לזכור את הכל, לא אמורים להבין הכל, אפשר בהחלט לצאת מהנחה שרוב האי לא בסדר, ויש להם תחליפים, והתחליפים ללא אי עדיפים. אוקיי, סיימתי, ועכשיו יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, מה את שומעת?
בטח, מה שומך?
היי, בסדר. איזה כיף להיות ראשון אצלך על הבוקר.
או, רק כן, רק שצהריים עכשיו, אם לא נגדיר את זה כבר ערב.
סבבה, צהריים, מקבל.
יופי.
מקבל. טוב, אני רואי, אני בן 30, ואני לא...
גזז בוקר.
לא, דווקא, זהו, אז דווקא, תראי, אני רציתי לחזור אלייך בענייני משהו שאמרת לפני בערך שבועיים, שארוחת הבוקר, שהיא הכי מסביעה לאורך זמן, ממחקרים, זה ארוחת בוקר שהיא חלבונית.
כן.
וזה משהו
אבל אנחנו לא דיברנו על השעה של ארוחת בוקר, וזה היום אני אדבר.
נכון, בסדר. אוקיי. אוקיי, סבבה. אבל עדיין, בתור הדבר הראשון שאתה אוכל, אני בדרך כלל אוכל יוגורט עם חלבון, דגנים עם סיבים תזונתיים והם לא ממותקים, ואיזה חופן יופי. שקדים או משהו כזה.
יופי.
אבל העניין הוא שכיום כשחם מאוד, אני מעדיף לעשות את הפעילות הגופנית מוקדם בבוקר.
אוקיי, צודק.
זאת אומרת...
אם אתה עושה אותה בחוץ, אז בטוח.
נכון, אז נגיד אני יוצא לשעה של ריצה, אני עושה את זה כמעט כל יום.
מה אתה אומר?
כן.
כמה קילומטר אתה מספיק בשעה הזאת?
אז קצת יותר מ-10, אבל זה לא תמיד ריצה, לפעמים זה שחייה, לפעמים זה אופניים, כאלה עניינים. בסדר. ואני, בשביל שתהיה לי אנרגיה, אני אוהב בדרך כלל לאכול שני תמרים לפני.
מעולה.
אז אני שואל את עצמי, האם לקיחת הפחממה הזמינה הזאת ורק אחרי האימון, אכילת הארוחה החלבונית, האם זה קצת מבטל את האפקט החיובי של אכילת ארוחת בוקר חלבונית?
טוב, קודם כל, בוא נעשה קצת סדר בעניינים. הארוחת בוקר חלבון שאני ציינתי הייתה מחקר שבו בדקו השפעת ארוחת בוקר על התיאבון לנשנושים במשך היום כולו. לא התייחסו למי שהוא עושה ספורט או לא ספורט, ובאיזה שעה הוא עושה ספורט, ומה הוא אוכל בשאר היום. ואני מנחשת שספורט בתחילת הבוקר יותר מפחית נשנושים מאשר כל סוג ארוחה שאי פעם חקרו. כך שזה לא קשור כל כך, התוצאות של הארוחת בוקר חלבונית, זה אני חושבת, זה לא קשור למישהו שהוא עושה ספורט כל יום בבוקר. זה דבר ראשון. עכשיו בואו נדבר על התיאוריות מה לאכול לפני ואחרי ספורט. אני חושבת, לי אישית למשל, אם הייתי אוכלת ארוחת בוקר, לא משנה של מה שהיא גדולה יותר משני תמרים לפני אימון, לא הייתי יכולה לעשות אחר כך אימון, כי זה היה קופץ לי בבטן ומפריע לי ועולה לי ואני לא יודעת מה, ודווקא לוקח ממני אנרגיות במקום לתת לי אנרגיות. והשני תמרים לא דורשים כאילו אנרגיה לעיכול שלהם, וזה נותן לך סוכר שהוא נספק די מהר, האינדקס הגליקמי של תמרים הוא מאוד מאוד גבוה, יחסית לפירות אחרים, אז האנרגיה שאתה מקבל מהתמרים היא די מיידית, ונותנת לך את האנרגיה לאימון שלך כמו שאתה רוצה. לגבי אימונים מסוימים או אחרים, שהם לא בהכרח אירובים, הדעות הן חלוקות, יש תיאוריות שאומרות לאכול לפני האימון פחממה, יש כאלה שאומרים סוכר, כמו שאתה עושה, יש כאלה שאומרים פחממה מלאה, כמו שיבולת שועל, כי אז זה נותן אנרגיה לשעה שלמה, ולא כמו התמרים, שזה לא, לא יספיק, האנרגיה שם היא לא מספיקה לכל השעה. ויש אפילו מחקרים שדוגלים בלא לאכול כלום לפני אימון, כי הם, לפי טענתם, השריר עובר לשימוש בחומצות שומן יותר מהר, ואז השריפת שומן בגוף יותר גבוהה. אני חושבת שמאחר שיש מלא תיאוריות ומלא מחקרים, לכל אחד מתאים משהו אחר, וכל אחד צריך לבדוק את זה על עצמו, כמו שאתה, אני מניחה, בדקת על עצמך מה הכי מתאים לך, מה הכי נוח לך, ומתי ההישגים שלך הכי טובים, ומתי אתה מרגיש הכי טוב, ואם מה שמתאים לך זה שני תמרים, אין לך מה להתייחס למחקר שאני אמרתי שבדק שוב את השפעת סוג ארוחת בוקר על נשנושים למשך כל היום, וזה לא היה קשור לשום ספורט. אלא רק על הקפצות הסוכר במשך היום עם, בקרב אנשים שכנראה לא עשו ספורט כי לא התייחסו לזה. אם לך זה מתאים, אני בהחלט בעד. עכשיו, לאכול חלבון אחרי, זה מעולה. רק לדעת שגם פה ננפץ את המיתוס, היה פעם איזה מיתוס על חלון הזדמנויות אחרי אימון עם הבניית שרירים, שירדו ממנו כי כל המחקרים לאחרונה הראו שיותר חשוב זה כמה חלבון אתה אוכל במשך היום כולו, ופחות השעה שבה אתה צורך או אוכל את החלבון.
כן.
אז מבחינתי מה שאתה עושה זה מעולה, אם בדקת לעצמך אופציות אחרות, למשל, תנסה שיבולת שועל, תנסה בננה שאולי נותנת קצת יותר זמן אנרגיה משני תמרים באותו מספר קלוריות, אותה כמות פחממות.
פשוט הנפח שלה הוא קצת יותר גדול, אז זה קצת מפריע.
אז יפה, אז יפה, אז סיכמנו שני תמרים מתאים לך, נותן לך את האנרגיה שאתה צריך לפחות לתחילת האימון, ואז אתה ממשיך כבר בכוחות עצמך, זה מצוין, ואתה לא צריך לשנות את זה. ועם מודעות גבוהה כל כך לתזונה ולאימונים ולהכל, אני מניחה שגם זה פחות קריטי עבורך ספציפית, אם הארוחת בוקר היא חלבונים או לא, להמשך היום ולכל הנשנושים במשך היום.
וואלה.
נכון?
מעולה. תראי, אני מנשנש לאורך כל היום, אבל זה נשנושים שהם בריאים, כי פשוט באמת אני חושב שהשרופה הקלורית היא די גדולה, ואני גם לא עושה דיאטה.
אתה גם בשליטה על... אוקיי, אז בכלל הם לא רלוונטיים. רציתי לשאול אותה בשליטה על הכמות של הנשנושים, אבל אם אתה בכלל גם לא קשור לך צריכה למשקל, אז...
כן, אני לא מעוניין לרד, ואני כאן ממש לא. אני רק רוצה לנהל אורח חיים בריא.
כן.
וזהו. אז נראה לי שאני אמשיך ככה.
גם לי.
ועזרת לי מאוד.
אני שמחה, איזה כיף, והיה כיף מאוד לדבר איתך.
גם איתך.
שתהיה שבת נפלא.
גם לך, להתראות.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו לא יעלה על הדלעת. אני חשבתי על עוד משהו. אתם מוציאים אותי מהדלעת. טוב, אבל לא היום, לא עכשיו לפחות. האם יש הבדל בין דלעת לדלורית? וגם על הערך התזונתי. אז קודם כל נתחיל מהדלעת, היא מאוד מאוד עשירה בוויטמין A. זה ויטמין שמאוד חשוב למניעת סרטן, מאוד 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 חשוב לתפקוד מערכת החיסון במניעת כניסת וירוסים לגוף. הוא מאוד משפיע על הריריות שבגוף שלנו, וזה גם... היה טוב נגד קורונה כשהייתה קורונה, ששמעתי שהיא חזרה דרך אגב. וגם ויטמין A מאוד חשוב לעור שלנו בקיץ, ועוזר מאוד לעור להתמודד עם נזקי שמש. ויטמין A הוא זמין מצוין לגוף. גם אחרי הבישול והאפייה של הדלעת, ודלעת בתנור וכו' ומרק דלעת. הדלעת גם עשירה מאוד מאוד בברזל. כיף לדעת את זה. מנת דלעת יש... ממש כמו בחזה אוף מבחינת ברזל. לא חלבון כמובן, אבל ברזל כן. עכשיו, הרבה אנשים שעוברים לצמחונות או בטבעונות ונמצאים בסיכון לאנמיה, כיף חוסר ברזל, כדאי לשים לב לדלעת. הדלעת מכילה בערך 20 קלוריות ל-100 גרם, וזה ממש ממש מעט. דלורית מכילה אפילו יותר ויטמין A מאשר בדלעת. איזה כיף. אבל... שימו לב, המילה דלורית, זה קצת מזכיר את המילה קלורית. אז הרבה אומרים, אוקיי, דלורית זה יותר דיאטטי, אבל ההפך, יש בדלעת טיפונת יותר פחממות וסוכר, אז, וגם כפול קלוריה, בערך 40 ל-100 גרם. זה לא הרבה, זה עדיין נחשב לירקות חופשי כמובן, כן? אבל זה נתון מפתיע, ולכן אני הוספתי אותו. וגם צריך לשים לב שהדלורית פחות מימית, היא טיפה יותר מזכירה פחממות לרבים מאיתנו. שתיהן, גם הדלת וגם הדלורית, נמצאות בירקות חופשי במסגרת הדיאטה שלנו, למרות ההבדל הקלורי, אבל שתיהן ניתנות לצריכה בכמות בלתי מוגבלת וגם מומלצות, במיוחד בקיץ. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
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 נעים מאוד, אני נועה.
היי נועה.
אני בת 30.
אוקיי, נשמעת פחות.
אוקיי, תודה. רציתי לשאול אותך לגבי תפריט תזונה להורדה במשקל.
כן.
יש לי תת פעילות פלוטת התריס, אני לוקחת יוטירקס.
כן.
וביום יום אני גם לוקחת אטנט בשביל להפרעות קשב וריכוז.
את מאוזנת מבחינת בדיקות דם בבלוטת התריס?
זהו, אז פעם אחרונה שהיה לי, זה היה ממש קרוב כבר לאיזון.
ממתי הבעיות האלה וממתי את לוקחת טיפול תרופתי?
קצת יותר משנה.
חדש במרכאות.
יחסית, שנה וחצי, משהו כזה.
כן.
אז באמת אני לא כל כך מצליחה לרדת במשקל, אז רציתי ככה אולי להגיד לך מה אני אוכלת ו...
סבבה, רק אנחנו חשוב להגיד שברגע שאת תהיי מאוזנת, אז את כמו מישהו בלי בעיות בבלוטת התריס. אבל חשוב להגיע ל... כן, חשוב להגיע לאיזון בבדיקות הדם, על ידי מינונים שונים של תרופות, אז את זה את חייבת לבדוק עם הרופאה או הרופא המטפלים. ואחרי שאת מאוזנת, אז הירידה שלך תהיה ללא שום קשר לבלוטת התריס עכשיו. בלי שום קשר. קשר לעניין הזה, יכול להיות שעכשיו את תגידי לי מה את אוכלת, זה ישמע לי ממש דיאטה, והסיבה תהיה שאת עדיין אולי לא מאוזנת עם הבדיקות דם, כן?
כן, אני מבינה.
אוקיי, אז בואי תגידי לי ונראה אם יש משהו לתקן.
זהו, אז בבוקר אני בדרך כלל אוכלת בעבודה, זה או לחם עם גבינה, טוסט, סנים כזה, או עם תחינה, או שלפעמים אני כאילו חוטט בקורנפלקס, לפעמים זה גם קורנפלקס מתוק.
שזה כבר טעות, מה ביניים?
זהו, בגלל שאני לוקחת את האטנט, הוא לא כל כך מנשנשת במהלך היום, כי הוא גם עושה תחושה של סובה.
סבבה, מה בצהריים?
אז ב-12 אני בדרך כלל אוכלת אורז.
טעות שתייה, שנייה.
אוקיי.
כן.
אורז עם חזה אוף בגריל, על הגריל, או דג.
שזה טוב. מה אחרי צהריים? מה שניצל מטוגן? טעות 3?
כן.
מה ב-4?
זהו, אז ואז אני כזה ב-3 לוקחת עוגיה עם כוס קפה.
סבבה, 1?
בדרך כלל 1.
לפעמים 2, 3, 4.
לפעמים 2, אבל לא יותר מ-3, כאילו.
בין 1 ל-3, את אומרת, מה בארוחת ערב?
זה בעד אני מגיעה הביתה, אני אוכלת בדרך כלל איזה פרי, מנגו נגיד עכשיו, או...
עוד נשוש ביניים.
כן.
טוב.
ואז אני יוצאת בדרך כלל לריצה, או הליכה או ריצה.
סבבה. ובארוחה?
אני לוקחת תמר לפני זה.
עוד נשוש. אוקיי.
שיהיה לי כוח לריצה.
כן, אין לך כוח מכל השניצלים והאורז והקורנפלקס המתוק.
כן, ובערב אני דווקא אוכלת סלט עם ביצה קשה ולחם עם תחינה.
תשמעי, מה זה התחינה הזאת? זה כבר פעם שנייה שאת מזכירה אותה.
לא, בדרך כלל בערב אני אוכלת תחינה או גולמית או תחינה.
טוב, זה טעות 4. אז ככה, תחינה גולמית זה סופר בריא, הכי בריא בעולם, זה נגיד מכל הטעויות שהיה לנו עד עכשיו, זה דבר היחידי שהוא בריא, אבל אנחנו צריכים להגביל אותה בכמות, כי כף אחת של תחינה גולמית זה בסביבות 200 קלוריות, צריך כפית נורא שטוחה כמנת שומן, ואני גם לא יודעת אם את צריכה לחם אחרי כל הפחמות שאכלת כל היום בערב.
אז מבחינתי, לא תמר,
אוקיי. לא, תכף נתחיל מהבוקר. רק אני אומרת, מבחינתי מנגו ותמר זה גם פחממות, וגם אורז זה פחממות כמובן, והקורנפלקס המתוק בבוקר זה כמובן פחממות שהן פחות טובות ופחות בריאות. אז אני הייתי, מה שהייתי עושה לניסיון, שכנראה זה יביא תוצאות ללא קשר לשום איזון בבלוטת התריס, זה... אני עדיף את האופציה של הקן טוסט עוצנים בבוקר מלחם קל מלא מסוים, אפשר עם נגיד גבינה או גבינה צהובה, אני מעדיפה את זה מהתחינה שאני אשמור אותה לאחר כך, כי שלא נגזים פה בכמויות, כי נורא קל בלי לשים לב לחרוג בקלוריות. אנחנו נשמור את הנשנוש של הבוקר, שאת לא רעבה בבוקר, לערב, ללפני הספורט שלכן, אם זה שום בעיה. ארוחת צהריים, אל תאכלי מתוגנים, זה לא טוב. החזה עוף או הדג בגריל זה מצוין, אני לא הייתי משלבת שם את האורז למטרת ירידה במשקל, אלא מגדילה את כמות הירקות. לא צריך למשקול גם את האוף או הדג, את יכולה להגדיל את הכמות שלהם, ויותר ירקות בתנור נגיד אנטיפסטי, ולדעתי האורז מיותר, אם את חייבת, אז זה רק שתי כפות אחרי בישול.
מה עם קוסמת או קינוע?
אותו דבר, אותו דבר. כמו אורז מלא, הערך התזונתי שלהם, שתי כפות שזה בערך חצי כוס אחרי שזה מבושל וללא שום שמן. ואז אחרי הצהריים, אני לא יודעת איזה עוגיות את אוכלת, חלק מהעוגיות אפשר 3-4-5, אבל מאחר שאני לא יודעת...
לא, זה עוגיות שוקולד צ'יפס כאלה.
אז אחת, מה 37 קלוריות?
37% רשום עליהם, כזה ככה קוראים עליהם.
לא, אחוז שוקולד בתוך העוגיה זה לא אומר כלום, אז תעשי אחת. אחת.
לא, אוקיי.
אחת, לא 2 ולא 3, אחת. ואז את יכולה חצי מנגו או שני תמרים לפני מון, או-או.
אוקיי.
ואז ארוחת ערב שלך, אם את לא אכלת את האורז או הקינוע בערב, נשאיר שם את הלחם עם ביצה, גבינה וסלט. וזה תפריט של 1,000 קלוריות, והוביל אותך לירידה במשקל.
בבוקר, מה עם שיבולת שועל בבוקר?
וכפית חינה בערב, שכחתי להגיד. שיבולת שועל במקום הטוסט בבוקר, אפשר 3 כפות או לשקול על המשקל 30 גרם על בסיס מים. או בתוך יוגורט.
אוקיי,
אמרת
לי בבוקר, מה לשים על הטוסט? בכבינת צהובה?
כן, גבינה או גבינה צהובה.
לא, אני פשוט מנסה להימנע ממוצרי חלב בגלל בלוטת התריס, הבנתי שזה...
מה? לא, 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 אין כזאת, אין כזאת.
וגם גלוטן אומרים הרבה, יש הרבה שמות.
על מה? אני כאילו, טוב.
עשה תילות בלוטת התריס, להימנע מגלוטן.
לא, לא, למה? מה הקשר? מילא היית אומרת לי, מצליבים, סוי, עניינים, לא, את לא נוגעת בדברים הנכונים, אל תקשיבי לי יותר
מדי. מצליבים אני יודעת, קרוב אני לא נוגעת.
את לא צריכה לא לגעת, את תכף מאוזנת עם תרופות, ואת יכולה לאכול הכל, ובקרוב יש מלא חומרים מעולים, וגם בברוקולי ובקרובית, ולהימנע מגלוטן, זה לא קשור לבלוטת התריס בשום אופן.
כן, אוקיי,
לא יודעת מי אמר לך, ואני לא יודעת למי את מקשיבה, התקשרת אליי, זאת התשובה.
הבנתי. אוקיי, בסדר גמור, יופי.
בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שמי שלמה.
היי שלמה, מה שלומך?
בסדר, אני בן 73, עושה פעילות גופנית מעל 10 שנים.
מה זה מעל 10 שנים? מה היה קודם?
מה היה קודם?
קודם לא עשית כלום?
לא, 10 שנים הוא עושה פעילות גופנית עכשיו.
שנייה רגע מההתחלה, בן כמה אתה אמרנו?
73.
אז 63 שנים לא עשית פעילות גופנית? טוב, אז אתה יודע מה, יפה שהתחלת, כל הכבוד, יפה.
עכשיו אני עושה פעילות גופנית 5 פעמים בשבוע, 5 ימים.
כן.
בהתחלה.
יופי.
בהתחלה.
זה מאז שיצאת לפנסיה או משהו כזה?
לא, לפני.
יפה.
ובהתחלה הייתי עושה הליכות של 3.5 קילומטר כל בוקר.
אוקיי.
אחרי זה עברתי יותר מאוחר,
כן.
עברתי למכון כושר.
אוקיי, במזגן.
ובאתי, אמרתי למאמן,
כן.
אני לא באתי לפתח גוף, אני באתי לשמור על הגוף.
כן.
ואז הוא בהתאם עשה לי את האימון.
אוקיי.
ואז אני כל בוקר, מחמש בבוקר.
מה אתה אומר? בטוח החדר כושר בחמש?
כן, ולפעמים בשש, אבל 45 דקות, חמישה ימים בשבוע.
45 דקות? זה אומר חצי שעה אירובי ועוד רבע שעה תרגילים שהוא אמר לך?
לא, אירובי פחות, אבל יותר תרגילים.
למה הורדת את הצעידה ואיך לא החלפת את זה במשהו?
אירובי אני עושה יום אחד בשבוע.
למה ככה? אבל עשית כל יום הליכה ומזה עברת לרק... מה אתה אומר?
אבל אני עושה, אבל זה בסדר.
ורגע, שנייה, רגע, ולמה אתה לא אחרי 45 דקות האלה נשאר לעוד איזה אפילו 20 דקות ככה?
לא, זה עניין של בעיות אחרות, אבל לא שלי, לא שלי.
מה זה לא שלי? טוב.
עכשיו, העניין הוא כזה,
כן,
שבבוקר הייתי אוכל ביצה,
כן,
וזהו. לא, אני במשך היום, אני לא מתוקים, לא...
כן.
לא זה. כשהייתי במכון, כשאני במכון, בא חבר, כן. אמר לי...
חבר.
אתה יודע מה? כן, חבר שמתאמן איתי, אומר, כן. הוא לוקח חלבונים את הקבוצות האלה, אתה יודע, של טבע
כן,
בריא.
כן, כן, כן. יש אומר, בכל מקום.
הוא אומר לי, תנסה.
כן.
לקח לי קופסה אחת, באמת, לקחתי...
ב-300 שקל?
כן, מנה לקחתי.
כן, כן.
התחלתי, זאת אומרת, התחלתי, גמרתי את הקופסה, לקחתי קופסה שנייה.
מה אתה אומר? אבל זה לחודשיים ועשרה ימים.
כן, אבל אני מנה אחת, אני לוקח, אני לא לוקח שתיים.
נכון, אחד זה לחודשיים, זה ל-70 מנות כל קופסה. כן. נו.
זה עניין של למעלה מחצי שנה, אני אומר.
נו, מצוין, נו.
לקחתי את הקופסה השנייה, ואני הרגשתי שאני מתחיל להתנפח. אז אמרתי, אני לא לוקח את זה יותר.
רגע. זה השינוי היחידי שעשית בתזונה? זה השינוי, רק את זה עשית מהזה, או שיש משהו אחר?
לא, לא, שום דבר.
רק זה, במקום ביצה לקחת סקופ של אבקת חלבון.
כן.
אתה יודע להגיד לי במקרה, אם האבקת חלבון הזאת היא אבקת חלבון שמכילה רק מגבינה או שדברים אחרים גם במקרה?
לא, 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 זה היה בטעמים.
בסדר, יכול להיות שיש לך איזו רגישות לטעמים גם, אתה יודע, זה לפעמים מכיל כל מיני ממתיקים או מה, אבל... רגע, רגע, עוד שאלה, עוד שאלה. אתה רגיש לאיזשהו מוצר חלב מסוים?
לא.
לא גם, אתה אוכל גבינות ולא מתנפח ולא כלום?
אז עכשיו אני אגיד לך מה.
רגע, והנפיחות היא בבטן, שאני רק אבין, או
הנפיחות בש... לא, בגוף, לא.
מה זה בגוף? אתה עלית במסת שריר?
ידיים, רגליים.
אבל זה נפיחות משרירים או נפיחות ממה?
גם משרירים וגם...
אז להתנפח טוב, אנחנו אומרים.
אבל היה לי לא נעים, לא נעים כזה.
מה לא נעים אתה? זה יפה, לא?
כן.
אז מה? ממי לא נעים לך, מאשתך?
לא, ממי לא. לא, עכשיו אני... עכשיו תראה, אמרתי, אני נעבור לחלבונים רגילים. עכשיו אני אגיד לך.
רגילים, כן. וירד הנפיחות?
כן, אני לא אוהב טונה.
כן.
לא אוהב טחינה.
כן.
לא אוהב דגים. אז מה את מציע לי?
טוב, קודם כל בוא נראה, בוא נעשה סדר קצת.
כן.
אתה עושה 10 שנים ספורט, מתוכם הרוב אתה עושה עכשיו לאחרונה, כל יום, כל יום, כל יום, 5 פעמים בשבוע, 45 דקות, חיזוק שרירים. אכלת ביצה, בביצה יש בערך 7-10 גרם חלבון, תלוי באיזה גודל היא, החלפת את זה בסקופ אבקת חלבון, שהסקופ אבקת חלבון מכיל אותו דבר קלוריות כמו ביצה, אבל זה 25 גרם חלבון. ואז הרגשת שהגוף שלך מתנפח, שיכולת שזה התנפחות משרירים, מה שאומר שהיה לך קודם חסר חלבון, ועכשיו שאתה כן צרכת חלבון, אז הגוף היה יכול לבנות את השרירים שהוא צריך. יפה? אני הגעתי למסקנה האחרונה? סבבה.
כן.
עכשיו, כדי להגיע לכמות חלבון תקינה במשך היום, בלי לאכול, תחינה אין לי בעיה, זה לא נותן כל כך הרבה חלבון, עם כל הכבוד לתחינה, בלי לאכול דגים ובלי לאכול טונה שאתה לא אוהב, ואתה לא רוצה נניח את האבקת חלבון משום מה שאני לא יודעת למה, כי גם אני צורכת את זה כל יום וזה מצוין, אז כן. אני כאילו חושבת...
אולי אני אחזור לזה, אני עוד לא יודע.
לא,
אני...
רגע. כן. אפשר לקבל ב-100 גרם, שזה כלום, חזה עוף כן. למשל, אוקיי. או איזה קציצות בקר.
בסדר.
אותה כמות חלבון ב-100 גרם, כן. כמו שיש ב... סקופ אבקת חלבון, אבל אתה יכול לאכול 200 גרם, 200 גרם זה חתיכה נורמלית. 100 כן. גרם זה קטנצ'יק, זה, אני חושבת זה מנה של ילד נורא קטן. אני לא יודעת כן. כי אני צמחונית, אבל כן. נראה לי. עכשיו, יש גם חלבונים איכותיים בגבינות, ומאחר שאמרת שאתה לא רגיש למוצרי חלב לדעתך, אז למשל כן. בריקוטה יש חלבון כן. מאוד מאוד איכותי, כמעט איכותי כמו באבקות חלבון שאתה לקחת.
כן.
כן, זה כן. עמי גבינה נמצאים גם בגבינות הריקוטה. אוקיי. יש הרבה חלבון גם בצפתית, יש גם צפתיות מעודנות עם פחות מלח. כן. יש גם, אתה יכול לעשות לך פשטידות עם הביצים ועם גבינות ושיצא לך כן. הרבה. יש הרבה דרכים להגיע לכמות חלבון תקינה. רק העובדה
כמה,
היא...
כמה זה תקין ביום?
כמה אתה שוקל?
80.
אוקיי, okay, אז תגיע לבערך 80 גרם חלבון ביום, הסקופ של החלבון קודם נתן לך 25, ביצה זה עוד בערך yeah. נגיד 10.
Mm-hmm.
אז אם אתה אוכל נגיד 200 גרם של חזה אוף או בקר או משהו, זה כבר 50.
כן.
ביצה זה yeah. עוד 10, כבר אתה ב-60.
כן.
אז כן? תצטרך עוד איזה גבינה, לפחות 150 גרם, משהו כזה.
אוקיי.
וזהו. אבל לא פחות מזה, כי תופעת ההתנפחות במרכאות שלך הראתה, שקודם היה חסר לך חלבון, אז אני לא יודעת אם זה...
זה מין דבר כזה שהרגשתי לא נוח פשוט.
לא נוח לב. זה המטרה של הרבה אנשים להתנפח ככה בחדר קשר.
כן.
טוב, יפה. תנסה ותודיע לי אם יהיה לך איזה שאלות אחרות.
אוקיי.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה, תודה. שלום, עוד מאזין, שלום.
שלום, שלום דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, גם לך.
תודה שהעליתם אותי.
אנחנו מכירים?
כן, אנחנו דיברנו...
צחי מגבעתיים.
אה?
זה לא צחי מגבעתיים. אה, לא.
לא, לא, לא. אני דיברתי לפני... לא, אני דיברתי על נושא של פסיליום.
נכון, נכון, נכון.
בפעם האחרונה.
אוקיי.
והיום רציתי משהו שעלה לי שרציתי עוד להוסיף, אבל אמרת שאין זמן.
כן.
אז באמת קיימתם והעליתם אותי לשידור, אז תודה.
יופי, כן.
ורציתי לדבר על תזונה שהיא דלת פחמימות ופיתוח גוף. מהניסיון שלי, שהתחלתי את התזונה שדלה ממש בפחמימות, אני מדברת עד בערך 50 גרם. פחממה ליום, פעמים ה-20 זה, שמתי לב שאני דווקא יור, וחלבון שאמרתי ברמה התקינה ושומנים ללא הגבלת אוכל, פשוט מה שקרה זה שהתחטפתי בצורה, באמת, זאת אומרת, קוביות ברמה שאני יכול לשלוף אותן בתלת ממד.
תקשיב, אתה תסרה מה קורה פה היום, כולם מתלוננים על זה שהם מכותבים.
לא, רגע, אבל מה? ירדתי במסת שריר בצורה קיצונית.
לא הבנתי. יש לך קוביות, אבל מסת שריר יותר נמוכה?
כן, אני ירדתי 12 קילו,
והורדתי
ממש במסת השריר שלי, וגם הרגשתי פחות טוב.
שנייה, איך אתה יודע שאתה ירדת במסת שריר?
אני מרגיש את זה על עצמי, החולצות נהיות פתאום מה שהיה צמוד כבר לא.
האם יכול להיות שזה רק בגלל הירידה באחוז השומן?
לא, אני חושב שזה גם וגם, זה כמו שלוקחים שומן.
אוקיי, נכון, בדיוק, יורדים במשקל, אז יורד גם מסת שומן וקצת מסת שריר, אבל מאחר שיש לך גם קוביות ועניינים ובתלת ממד מה שאתה מתאר, יש סיכוי שירד הרבה יותר מסת שומן ממסת שריר, אבל שיורדים במשקל,
לא תמיד... היה לי 11% שומן לפני.
רגע, אוקיי, נו.
היה לי קוביות והכל זה.
לא כאלה מדויקות, נגיד...
נכון, אני יודע.
נו.
אבל... שהתחלתי טיפה להוסיף פחממה טיפה, זאת אומרת, הוספתי גריסים של שיבולת שועל, והוספתי עוד שועית לבנה.
זה לא פחממה, זה אפשר להגיד שזה יש בזה פחממה, אבל זה יותר חלבון הקטניות.
כן, אבל שהוספתי את זה, כי גם את זה לא לקחתי, כאילו ברמה כזאת, הוספתי את זה, עלה לי גם, לאט התחלתי לעלות במסת השריר, ודווקא זה לא השפיע כל כך על ה... וקצת עוד עלה אולי טיפה בבטן, אבל לא משהו משמעותי.
אני עדיין לא הבנתי את השאלה.
השאלה שלי היא כזאת, האם בכל זאת צריך, האם בכל זאת צריך פחממה בשביל לפתח, בשביל לעלות במסת השריר?
התיאוריה היא שצריך, מהסיבה שבפחממות הרבה יותר קל להגיע ליותר קלוריות, מאשר בשומן וחלבונים שהם יותר מסביעים, ואז נהיים סביעים, ואז אתה לא מגיע לצריכת קלוריות מספיקה, על מנת להגיע למצב אנבולי, כלומר שהגוף בונה, נמצא בבנייה של מסת שריר. אז כל מי שעושה אימונים, וירד במשקל, ועכשיו הוא מתחיל חיתוב, ואז מסה זה לעלות במשקל ממסת שריר, אז מוסיפים הרבה פחממות בגלל הסיבה הזאת. עכשיו, לדעתי, אתה יכול יותר להסתכל על התוצאות ועל הכוח, ומזה להסיק מסקנות יותר בהרבה, מאשר להסתכל על המדידות של מסת שומן ומסת שריר, כי הן טיפה פחות מדויקות, ובטח אם אתה רואה הבדל של אחוז אחד, זה לפה ולשם סטיית המכשיר בפני עצמו.
אז פשוט רציתי... כן.
כן,
רציתי לחזק שאת תחזקי את מה שאני מרגיש לגבי האם, זאת אומרת, מה התהליך עצמו, האם זה עניין של שהפחממה צריכה להכניס את החלבון לשריר?
לא, 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 לא להחליף, זה בנוסף.
בנוסף.
אוקיי, בנוסף אוקיי. לכמות חלבון שאתה צריך, כדי להגיע למסה ועלייה במשקל לצורך עניין, מתוספת אוקיי. מסת שריר, אז אתה יכול להוסיף פחממות על כמות החלבון, לא להוריד את החלבון ולהמיר אותם בפחממות.
כן, לא, זה ברור.
אוקיי.
ההתאוששות גם הרבה יותר מהירה.
נכון.
אם אני מכניס קצת, נגיד שיבולת שואה לקריסים,
נכון.
שאני מבשל אותם,
כן.
יש קצת ההתאוששות יותר מהירה.
נכון.
ולגבי המאזין הקודם שהיה פה, ששאל לגבי החלבון, אני הייתי ממליץ על הפקת חלבון בלי טעם.
אסור לנו להמליץ.
לא, לא, לא.
אוקיי.
לא, לא ממליץ, פשוט יש
הפקות
חלבון מגבינה ללא טעם.
לא, זה רק ממי גבינה, זה בכלל לא טעים.
נכון.
אני בוחרת את אלה שמכילות שלושה רכיבים, הפקת מי גבינה וסוכרלוז, ושכחתי עוד מה יש שם, אבל זה עוד רכיב אחד שהוא בסדר, נגיד שלושה רכיבים בלבד, והם סבבה לי ממש, כאילו
אני לא... אני משתמש בזה באפייה, למשל, ללא אותם, אז אני משתמש בזה באפייה...
נכון, אפשר גם עם זה.
אז אני שם מה שבא לי, קקאו, וניל...
מה אתה עושה מזה? מהוגות?
לחם.
לחם?
לחם, אבקת חל... כן, אני עושה כך, אני מקציף חמישה חל... חלבוני ביצה,
בלי סוכר,
ענני,
כן.
בלי
כן, סוכר, כן, כן.
מקציב חמישה חלבוני ביצה עד כן. למרקם ענני,
כן, כן.
אחרי זה אני מוסיף שני חלמוני ביצה,
כן.
שתיים,
כן.
שם כל מה שבא לי, אם זה גרעינים, אם זה כל תוספת כזו או אחרת,
כן.
מקפל באמצעות, פשוט
מריק.
מקפל, כן, כן. מקפל, 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 עד שזה נהיה לי מקפל? מרקם אחיד. את, את הכל, זאת אומרת, מערבב את הכל, אבל לא
אבל
בצורה של...
אבל איפה הפקת חלבון?
רגע, שנייה.
אוקיי.
אוקיי, אני מקפל רק כדי שהחלמון יתמזג.
הבנתי, הבנתי, זה ברור.
ואז אני מוסיף את ההפקת חלבון.
כן, כמה?
שתי קופים, אפשר שתיים, אפשר...
כן.
כל מה שבא.
זהו.
ומקפל, מקפל, שם, אפשר להוסיף לזה סודה לשתייה.
כן.
ללא אלומיניום, או אבקת כן. אפייה, שגם כן. כן יש כל מיני...
תחינה, אתה לא שם בכזה?
מה?
בלי תחינה.
אפשר גם. מה שבא לך, זאת אומרת, פה
הבנתי.
זה התוספת שמה שאת רוצה...
וזה יוצא לחם.
בתנור, זה יוצא כמו לחם לבן, אנשים חושבים שזה, אפילו הצלחתי לעבוד על... כאילו לא לעבוד, אבל...
זה לא מרקם אומר, של עוגה לא מתוקה.
לא, זה
טוב,
נראה
אני,
כמו...
טוב, תקשיב, תשלח לנו תמונה לוואטסאפ של הניבשים.
שאני אעשה את זה, אז אני כן.
אבל לא ידעו, לא ידעו, צריך ביום שישי בשעה הזאת, כי יש פה כל השבוע תוכניות, והוואטסאפ הזה הוא נכון לכולם, אז ביום שישי הבא אתה שואל.
בסדר, אוקיי, שאני אעשה, אז אני אשלח את זה.
מעולה, אני מחכה.
והמראה שזה, זה כמו כיכר לחם...
אני אעשה, היום אני עושה, חד משמעית. תודה רבה, תודה רבה.
בכיף, שיהיה לכם כל טוב, שבת נפלאה.
תודה, כל טוב, שבת נפלאה, ונחכה למתכון. ועכשיו, רגע, לפני הפרסומות, יש לנו את המחקר השבועי, שבדק האם בסוכרת באמת חובה לאכול ארוחת בוקר. למה בדקו את זה? כי תמיד אומרים שארוחת בוקר הכי חשובה, והתיאוריה אמרה שבסוכרת חייבים לאכול בבוקר, ואז בעשר, ואז באחת, ואז כאילו כל שלוש שעות ארוחה לאיזון ברמות הסוכר בדם. למרות שלא הייתה הוכחה מדעית שאם מישהו מדלג על ארוחת בוקר הוא בהכרח פוגע בבריאות שלו, במחקר שפורסם בארכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדקו 4,000 אנשים מעל גיל 65, ולפי המחקר רוב האנשים אכלו ארוחת בוקר בין שעה 7-9, עם פעילות גופנית, עם סיכון נמוך להתקפי לב, ו... אלה שאכלו בשעה יותר מאוחרת, היה להם שכיחות נמוכה יותר של סוכרת. הם המליצו לדחות את ארוחת בוקר לבערך שעה 9. מה הדעה שלי? לא נולדנו עם שעון על היד, אז הרבה יותר חשוב להקשיב לגוף, אם רעבים בבוקר לאכול, אם לא רעבים, אז לדחות את הארוחה, גם לא חייבים לעשות החלטות. אני לפעמים כן רעבה בבוקר, אז אוכלת, לפעמים לא רעבה, אז אני דוחה איזה טיפה, ולא קרה כלום, לא מוכרחים. אחרי הפרסומות יהיה לנו היום, אני מקווה, בעזרת השם, תפינה טוב לדעת מה אוכלים בחופשה במלון, וגם מתכון ללביבות זוקיני שממש שווה לכם לנסות, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום, כמו שהבטחתי כבר בשבוע שעבר, פינת טוב לדעת עם טיפים לחיסכון קלוריות בחופשה במלון. אז מאחר שאנחנו מוגבלים בזמן, אני אתמקד היום בארוחת בוקר. וקודם כל נתחיל מהגישה הכללית היא, שבחופשה לא צריך להיות בדיאטה. אנחנו יוצאים לחופשה לא בשביל לשמור על מסגרת של שום דבר. מצד שני, צריך לזכור שאם מגזימים, אפילו רק קצת, אפשר לקלקל הישגים ועבודה קשה, 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 ומאמצים, מאמצים, מאמצים של די הרבה זמן, ואולי חבל, אולי לא, אבל אולי כן. ואני גם עשיתי חשבון כזה, שארוחת בוקר שאנשים חושבים שהיא יחסית די דיאטטית וצנועה, בוא נגיד, לא הגזמנו, רק חביתה מקושקשת, לחמניה קטנה, פרוסת גבינה צהובה, קצת גבינה לבנה, קפה הפוך, מיץ תפוזים, איזו עוגה קטנה או קרואסון קטן, עברנו את האלף קלוריות, בלי פנקייקס, בלי ופלים, בלי קרפים, בלי כל מיני דברים. ואם אנחנו כן אוכלים את הוואפלים והקרפים, אז על הבוקר, תקשיבו, לעבור את 4,000 קלוריות, זה די קשוח לכל מי ששומר על המשקל. במלונות היותר יקרים בארץ ובחול, שאנחנו הולכים אליהם לכזה הכל כלול, אז יש לנו ארוחות בוקר יותר מושקעות, אז מה עושים? מה עושים? אנחנו קודם כל שמים לב, שאם רוצים לשמור על הדיאטה, זה דווקא הזדמנות מעולה, כי תקשיבו, יש לנו הכל שם, ירקות חתוכים, מלא סלטים, מושקעים כאלה, מוכנים, שמישהו הכין לנו, רק צריך לבחור אותם, ולא את הוואפלים, פנקייקים, קרפים וכו'. אז בינגום חביתה מקושקשת, כן, אנחנו לא יודעים כמה ביצים לקחנו, כמה שמן שמו שם וכו'. קחו ביצת עין, הפוכה, זה עם פחות שמן, אנחנו רואים בדיוק כמה ביצים זה. במקום סלטים עם רטבים של מיונז, קחו את הסלטים שנראה לכם שאין שם מיונז או יותר מדי שמן, קחו כאלה, אפשר להוסיף לזה רוטב בצורה מדודה. עכשיו, במקום כל העוגות האלה שיש לנו שם, שימו לב, עוגת גבינה חמה שיש ברוב המלונות, זה דיאטטי ברמה מטורפת. קוביה זה בדרך כלל איזה 70-80 קלוריות בלבד, אין לזה בצק, וזה תמיד כזה, לא יודעת למה, בבית אנחנו לא עושים עוגת גבינה חמה, אבל יש את זה ברוב המלונות, ועוגת גבינה חמה זה דווקא פתרון דיאטטי מהמם, מהמם, מהמם. ואם מישהו ממש ממש חייב ופלים או פנקייקס עם סירופים וכו', אז בואו נעשה כזה דבר. קודם תאכלו מלא 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 ירקות חתוכים, אחר כך תאכלו את הוואפל או הפנקייק הזה, שיש לזה מלא מלא קלוריות, אבל כבר תגיעו לזה במצב יותר סווה, אז הסיכוי שתיקחו עוד אחד יותר נמוך. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, השאלה שלי לגבי חלב דל לקטוז.
אוקיי.
אני משתמשת בחלב דל לקטוז, שאני מכינה את הדייסת קווקר שלי, חצי חלב, חצי מים, וכיוון שיש לזה טעם מתוק,
כן.
מתקתק, אז בעצם זה המתוק שלי בתוך הדייסה, ואני צורך...
מה את אומרת? איזה פתרון מעניין, יפה,
נכון?
יפה, יפה, נכון.
ממש.
כן.
אז, וגם בעצם הרגישה שלי נראה לי שזה יותר טוב מחלב רגיל.
תשמעי, קודם כל כך בואי נעשה כזה סדר. אם יש לך בטן רגישה בקטע של המוצרי חלב, אם זה באופן כללי אז אני לא יודעת, אבל נניח שעשית בדיקת דם ובדיקת נשיפה, ואני לא יודעת מה, וראית שיש לך רגישות ללקטוז.
לא מצאו, לא, אני בעצמי איכשהו לא
מרגישה. אבל אני אגיד לך מה אני חשבתי, כאילו בדיוק היום כתבה לי מישהי בקורס הדיאטות שלי בפייסבוק, היא צילמה לי איזשהו יוגורט, שהיא רגישה ללקטוז, ואם כדאי לה את היוגורט הזה ספציפית. ואני אומרת, אם את רגישה ללקטוז, אז למה לאכול מוצרי חלב? הגוף אומר לך, אל תאכלי מוצרי חלב, אז למה כן לאכול מוצרי חלב? לא תתחיל לקחת, זה נקרא סוג של להתחכם. עכשיו, הדל לקטוז, איך עשו משהו שהוא יהיה בלי לקטוז? איך עושים את זה? אנשים שהם רגישים ללקטוז, פשוט המעיים שלהם, לא מצליחים לעכל את הלקטוז, סוכר, חלב, כי חסר להם אנזים. אנזים זה סוג של חלבון שהוא מפרק.
אני גם לוקחת כדור אנזים לפני הצהריים.
נו יפה, אז פשוט אל תאכלי מוצרי חלב וזהו. אבל רק שרוצה להסביר לך. אז האנזים הזה, הלקטז, הוא סוג של חלבון שמפרק, יש לו יכולת לפרק את הלקטוז לשני סוכרים, לקטוז זה דו סוכר, הוא מפרק אותו לשני סוכרים בודדים, שאחד מהם זה גלוקוז שהוא מתוק. זה אין לאנשים במאיים בגיל מבוגר, כי אנחנו לא אמורים לשתות חלב בגיל מבוגר, רק בגיל ילדות קטנה, ולהרבה אנשים חסר את האנזים הזה, ואז ברגע שהלקטוז לא מתפרק, אז החיידקים מפרקים אותו, ואז תוך כדי שהחיידקים חוגגים עליו נוצר גז עם כאבי בטן, נפיחות, מה שאת רוצה, שישולים וכו'. עכשיו, מוסיפים את האנזים הזה בצורה יזומה, לתוך המוצ... החלב, האנזים פירק לך את הלקטוז לגלוקוז ולעוד סוכר אחד, וברגע שהלקטוז מפורק, א', הוא נספג כולו, כי החיידקים לא חוגגים עליו, וב', כאילו זה מתוק, כי פירקת את הלקטוז לשני סוכרים, שאחד מהם זה גלוקוז שהוא מתוק. ובגלל זה זה יותר מתוק, בואי נתחיל ככה. עכשיו, אם זה עושה לך כאבי בטן, אז וי שלא עברת את הסף בבדיקות. יכול להיות שאת כן רגישה, אבל את הבדיקה לא עברת את הסף, אז זה יצא לך כאילו אין לך. אבל אם את גם לוקחת לקטז, וגם את לוקחת חלב, דלקטוז וכו' וכו', מי אמר שחייבים מוצרי חלב? את לא מוכרחה.
השאלה שלי קצת אחרת. זה לא עושה לי בעיה דעתי הדייסה הזאת. השאלה שלי היא קצת אחרת. חברה שלי שהיא חולת סוכרת, הייתה בהרצאה, ואמרו להם שחלב דל לקטוז הוא לא בריא, גם לאלה שאין להם סוכרת ולא להשתמש בו.
אני לא צריך להגזים, לא נכון.
אם כבר, אז ללא לקטוז בכלל.
לא, ללא לקטוז ודל לקטוז זה בערך אותו דבר, זה האנזים, אם לקחו סיכון וכותבים לך שהוא פירק את הכל או פה לא פירק את הכל, זה לא, אין עם זה שום בעיה.
זאת אומרת, אין בעיה לשתות דרך חלב דל לקטוז, והמתיקות בעצם זה לא סוכר.
זה גלוקוז, זה כן סוכר.
זה כן סוכר, אז
מבחינת... לא, זה לא סוכר לבן, אבל זה גלוקוז. זה יותר, זה יותר מקפיץ את הסוכר בדם, אם את שואלת אותי, אבל זה לא איזה כמות שאת צריכה להגיד, וואי, מה עשיתי פה, אכלתי...
לא, כי אני חשבתי שזה סטארט-אפ, כאילו זה מתקתק.
לא, לא, זה סטארט-אפ אם זה מתקתק וזה יותר טעים לך סבבה. אני אישית חושבת עדיין שמי שמוצרי חלב עושה לו כאבי בטן, אל תאכלו מוצרי חלב. זה מה שאני חושבת, אולי אני טועה.
אבל אין בזה, זה לא מסוכן לגוף.
לא.
זה מה שרציתי לדעת.
לא מסוכן. זה עולה יותר? אני לא יודעת, אולי זה עולה יותר.
שקל,
אז גם לא עולה יותר. לא, אז אני לא רואה שום בעיה.
הבנתי.
זה כאילו, את יודעת, זה קצת יותר מתועסים להגיד את זה בצורה הזאת, מאשר חלב פרה שב על גמה. חלב פרה, את יודעת, עובר תהליכים. זה לא שהוא יצא מהפרה בול 3% שומן, או בול 1% שומן, זה עובר את זה.
ומבחינת הסוכרתיים,
כן.
זה פחות טוב מחלב רגיל, או שזה...
קצת, כן, קצת, כי בגלל הגלוקוז שם שנספגת בכלילות. אבל ההבדל הוא לא, הייתי אומרת, מהותי, עד כדי כך שזה ישפיע.
כן, היה לי...
לא, זה, אבל זה לא הבדל מהותי גם ככה, אז לא, את זה לא הייתי. כן.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו מעלים עוד מאזינה או שאלה מהאינסטגרם?
מאיה? מאיה, זה רבקה?
שלום רבקה.
מה שלומך
רבקה למנהריה?
בסדר, מאיה, תקשיבי.
מה קרה?
אני עשיתי את הבדיקה לדלת קמח, רגישות לקמח,
כן.
ויצא לי שלילי.
שלילי, זאת אומרת, את לא רגישה.
לא, וניסינו, אמרת שאני אדווח לך, כן, על הדייסת אורז,
כן.
ניסיתי שבוע ימים,
נו.
לא טוב. אני
לא
מרגיש
טוב.
מה יצא רבות, אני...
זאת לא אומרת שזה יודע. הפחממות עושות לך בלי קשר לגלוטן.
הפחממות,
כן.
כן.
כן,
אז,
כן.
מה, אז לא לאכול בכלל, להוריד פחממות.
את הפחממות... כן, נראה לי לנסות לצמצם.
זה הרס לי שתי שיניים, החומצה.
אימאלה, וואי.
כן,
תגידי, ממש. אבל את מפרידה בין אוזלים לשתייה, נכון?
כן, בטר, זה יש לי הוראות ממך, כשטיפלתי,
כן,
אבל
כן.
עכשיו מה אני, לא יודעת, אין לי פשוט...
עשית גם אנדוסקופיה, לבדוק מה קורה עם הסוגר של הקיבה וכולי, עם הנחבקה.
יש לי ריפלוקס.
והבקה, יש בקה או לא?
גם כן. כן.
גם, טוב, כן. נראה לי הפחממות איכשהו עושות לך רע בקיבה שם, עושות לך... כנראה יכול להיות שהן גם לא סופגות קצת חומצה.
כן.
תראי, מאחר שאין רגישות לגלוטן, בואי ננסה עכשיו רק דברים יבשים כאלה. אם כבר פחממה שזה יהיה הכי יבש בעולם, למשל, תנסי צנים ככה, ממש טוב,
כן.
טוב, טוב, בלי שום דבר על זה אפילו, שזה יספוג חומצה. או תנסי,
אוקיי.
בייגלה שזה יכול לספוג. הבייגלה
יש לו המון מלח, אני עם לחצם גדול.
למה יש בייגלה בלי מלח אפילו בסופר?
אז אני אחפש.
כן, זה לא רע בכלל, אני חייבת להגיד. ותנסי שקדים ואגוזים שבתור נשנוש ביניים או ארוחת בוקר, אפילו שגם הם יש להם ספיחה מצוינת של סכום צח שלא עושים אותם היטב.
אוקיי.
תנסי את אלה ואז תודי לי.
עכשיו, יש לי, זאת אומרת, ויטמין D הוא ממש על הגבול. את ממליצה לי לקחת? מה את אומרת?
אני אישית אם הוא על הגבול, לא הייתי איכות.
לא
הייתי
לא לקחת.
לדעתי לא. את לא צריכה, לא להתעסקים יותר מדי דברים. את כבר מספיק דברים, יש לך לחשוב עליהם, אז תעזבי את זה. אם זה לא עבר את הסוגריים, אז יש לך מספיק דברים אחרים.
לא, לא עבר. זאת אומרת,
אז בסדר, אז לא. אז עזבי.
לא לקחת. לא. בסדר, מה, אני אנסה עכשיו את הבגלה, ואני אוריד לגמרי את הפחממות.
יופי, תודה, תודה רבקה למינריה. שבת נפלאה ובריאות, המון המון בריאות, ומצב רוח טוב. נשמע לי בלי מצב רוח בגלל הבעיות בריאותיות כנראה, ואנחנו הגענו למתכון לביבות זוקיני של שרון, שהשתתפה בכתבות שלי בתוכנית חיסכון, הייתי אצלה בכתבה וטעמתי, תשמעו, פצצה, 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 ורק 35 קלוריות ללביבה. אז מה עושים? שני זוקינים מגוררים, בצל קצוץ, חצי חבילת תרד, חצי כפית קורקום, כנראה שזה חשוב מאוד לטעם, שום גבישי, שתי ביצים ושתי כפות קמח שקדים. מערבבים, שמים עם כף על הנייר אפייה, בערך 15 יחידות, מרססים ספרי שמן מלמעלה. יש ספרי שמן רכיבים, רק שמן זית בלבד, אתם כנראה מכירים. יש סמן כזה, בלי גז, בלי כלום. רק ספרי שמן, שכתוב מכיל שמן זית בלבד. אופים את זה ויוצא מעולה. אני טעמתי את זה קר, וזה יוצא מעולה, 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 מעולה. ואני הולכת לעשות היום. טוב. וכל הבנים שלי שיגיעו לארוחת ערב, תדעו זה משהו הולך להיות בין השאר. תודה למאירה פרץ, תודה לתמר שלומוביץ', לשי איידלר ולאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור רפי קרסו. אני מאחלת לכולם שבת שלום ובריאות, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. ביי ביי.